אתם מאזינים לטרנס וורלד רדיו.
מזמור לדוד אדוני, מזמור לדוד אדוני, מי יגור באוהליך, מי ישכון בהר קודשך.
בליבי צפנתי, פרשנות מקרא מספר בראשית ועד ספר ההתגלות, מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, עורך ומגיש דני גלי.
ודובר אמת בלבבו, הולך תמים ופועל צדק, ודובר אמת.
שלום וברכה. פרק כ"ה שבספר דברי הימים ב' מספר את קורות מלכות אמציהו בן יואש, מלך יהודה. אמציהו מלך בין השנים 805 עד 776 לפני הספירה. תקופה זו עמדה בסימן התאוששות של ממלכות ישראל ויהודה. המכות שהנחית אדר נירי השלישי, מלך אשור, על ממלכת ארם דמשק, בשנים 805 עד 796 לפני הספירה, אפשרו לממלכות ישראל ויהודה התעצמות צבאית ומדינית. יואש מלך ישראל היכה את צבא ארם דמשק והשיב את השטחים שסופחו לארם בימי יהו ויהואחז. גם יהודה, שהייתה מאוימת על ידי ארם בימי יואש אבי אמציה, התאוששה ופתחה בהתקפה על אדום כדי להפקיע לה מחדש את הדרך לאילת. בין 25 שנה מלך אמציהו ו-29 שנה מלך בירושלים, ושם אמו יהועדן מירושלים. ויעש הישר בעיני אדוני, רק לא בלבב שלם. כתוב זהו עתק בשינויים מן המקבילה במלכים ב' פרק י' ד'. שם נאמר על אמציהו שעשה את הישר בעיני אדוני, רק לא כציון גנאי, אלא מתוך ניסיון לדייק בצדקתו. מחבר דברי הימים שתלה באמציהו חטאים כבדים, לאחר ניצחונו על אדום, לא היה יכול לקבל את הערכת ספר מלכים, שצדקתו נופלת רק במקצת מזו של דוד, ולכן שינה לרק לא בלבב שלם. בדרך דומה נהג לגבי עשה בפרק י' ד'. והיא כאשר חזקה הממלכה עליו, ויהרוג את עבדיו, המקים את המלך אביו. לא היה זה מן התבונה להתעמת עם אופוזיציה חזקה, מיד עם עלותו לשלטון. רק אשר התבסס על כס המלוכה, המציאה נקם בקושרים נגד יואש אביו. ואת בניהם לא המית, כי ככתוב בתורה בספר משה, אשר ציווה אדוני לאמור, לא ימותו אבות על בנים, ובנים לא ימותו על אבות, כי איש בחטאו ימותו. המתינות שבה נהג המציאה, שלא נחפז בהוצאתם להורג של הקושרים על אביו, ולא פגע בבניהם, נבעה לא רק מציאות לתורה, אלא גם משאיפתו לייצב את השלטון ולארגן מחדש את צבא יהודה, כפי שנבחח מיד בהמשך. הוא הסתפק ככל הנראה בהריגת שני הרוצחים שנזכרו בפרק הקודם, ולא פגע בחוג הרחב של הקושרים שמקרבו באו הרוצחים. הכתוב שבו תולה המחבר את התנהגותו של אמציה, הוא ציטוט של דברים, פרק כ"ד ופסוק ט"ז. המחבר העתיק ציטוט זה כלשונו, אך במקום יומתו בהופעל, שינה לימותו בפעל. שינוי קטן זה הוא רב משמעות. ביומתו הכוונה היא להוצאה להורג בהוראת בית דין, ואילו ימותו מתפרש כמיטה בידי שמיים. הציטוט המדויק מלמד שספר תורת משה הנזכר בפסוקנו הוא ספר דברים או נוסח קדום של הספר. ויקבץ אמציהו את יהודה, ויעמידם לבית אבות לשרי האלפים ולשרי המאות, לכל יהודה ובנימין. ויפקדם לי מבין 20 שנה ומעלה, וימצאם 300,000 בחור יוצאי צבא, אוחז רומח וצינה. ויזכור מישראל 100,000 גיבור חיל, במאה כיכר כסף. אמציהו הכין את צבאו לקראת ההתמודדות עם אדום. סחירת הגדוד הישראלי היא המגע הראשון בין יהודה לישראל מאז שהופרע הברית בין השתיים, למעלה מ-45 שנה קודם לכן, בעקבות הפיכת יהוא שבמהלכה נטבחו כל בני משפחת המלוכה מיהודה ששהו בישראל באותה עת. ואיש האלוהים בא אליו לאמור, המלך, אל יבוא עמך צבא ישראל, כי אין אדוני עם ישראל, כל בני אפרים, כי אם בוא אתה, עשה חזק למלחמה, יכשילך האלוהים לפני אויב, כי יש כוח באלוהים לעזור ולהכשיל. על פי דברי איש האלוהים, אמציהו חטא חטא כפול בסחירת הגדוד הישראלי. ראשית, כי אין אדוני עם ישראל, ושנית, הפגנת אי ביטחון בעזרתו של אדוני, והשענות על צבא שנזכר בכסף. אמציהו שומע לדברי איש האלוהים, אך קודם שהוא מציית לדרישתו, הוא שואל מה לעשות עם הכסף הרב שנתן כבר לגדוד הלוחמים. כיכר כסף אחת היא 3,000 שקל, כ-35 קילוגרם כסף. ויאמר אמציהו לאיש האלוהים, ומה לעשות למעט הכיכר אשר נתתי לגדוד ישראל? ויאמר איש האלוהים, יש לאדוני לתת לך הרבה מזה, הפסדך יצא בשכרך. ויבדילם אמציהו להגדוד אשר בא אליו מאפרים ללכת למקומם. ויחר אפם מאוד ביהודה, וישובו למקומם בחורי אף. מיד נראה שהם ינקמו באמציה על פיתוריהם, ונטילת הזכות להשתתף בחלוקת השלל שתבוא לאחר המלחמה. ואמציהו התחזק, וינהג את עמו וילך גי המלח, ויח את בני סעיר 10,000. ו10,000 חיים שבו בני יהודה, ויביאום לראש הסלע, וישליחום מראש הסלע, וכולם נבקעו. ובני הגדוד אשר השיב אמציהו מלכת עמו למלחמה, ויפשטו בערי יהודה משומרון ועד בית חורון, ויקו מהם 3,000, ויבוזו ביזה רבה. בזמן שאמציהו נלחם באדום, פשט הגדוד הישראלי המפותר על יישובים ביהודה, באזור הגבול בין יהודה לישראל, הרג ובזז בכפרים. הקטע הבא מתאר את הנסיגה שחלה בדרכיו של אמציה, את החטא של העבודה לאלוהי סעיר, כהקדמה לתיאור הנפילה שבאה לאחר מכן, התפוסה במלחמה והרצח שלו בידי כושרים. אמציה הופך בפתאומיות ממי שעושה את הישר בעיני אדוני לחוטא. אין כל הסבר לצעדו, והוא מוצא כמעשה של קלות דעת וכגילוי של כפיות טובה. אפשר אולי להסביר את התפנית בביטחון העצמי הרב שרכש אמציה בניצחון על אדום, בדומה לנאמר בהמשך על עוזיהו. וכחזקתו גבה ליבו עד להשחית, וימעל באדוני אלוהיו. נראה שהיסוד הריאלי בסיפור זה הוא לקיחתם של אלוהי בני סעיר כשלל מאדום. אמציה היציץ ונפגע. ויהי אחרי בוא אמציהו מהכות את אדומים, ויבא את אלוהי בני סעיר, ויעמידם לו לאלוהים, ולפניהם ישתחווה ולהם יקטר. ויחר אף אדוני באמציהו, וישלח אליו נביא ויאמר לו, למה דרשת את אלוהי העם, אשר לא הצילו את עמם מידיך? מניסוחה של השאלה, עולה כביכול ההנחה שיש ממש באלוהי אדום, ואילו הציל אלוהי אדום את עמם, היה ראוי למלך יהודה לעובדם. כמובן שהשאלה המוצגת בדרך אירונית, לומר שאין כל סיבה הגיונית לעבוד את אלוהי בני סעיר. היגיון מעין זה מופיע כמה פעמים במקרא, והוא מצביע על ההכרה בכוחות אחרים שיכולים להשפיע על חיי האדם. היעדר הפולמוס עם אמונות הגויים בספר דברי הימים, ומיעוט הצהרות מונותאיסטיות כמו כל אלוהי העמים אלילים, בהשוואה לספר מלכים וספרים אחרים במקרא, שמכנים את אלוהי העמים בשמות גנאי כמו שיקוץ, גילול ואליל, מצביעה על ביטחון באלוהי ישראל, בתקופה שבה לא הייתה סכנה לאמונה בו. ויהי בדברו אליו ויאמר לו, הליועץ למלך נתנוך, חדל לך, למה יקוך? ויחדל הנביא ויאמר, ידעתי כי יעץ אלוהים להשחיתך, כי עשית זאת ולא שמעת לעצתי. לדברי הנביא, הוא ידע מראש כי המלך יסרב לקבל את עצתו, וכי אדוני כבר יעץ, כבר תכנן להשחיתו. אף על פי כן, הוא יצא לשליחותו להזהיר את המלך, שהרי אדוני אינו מעניש ללא אזהרה. גם אם אין סיכוי שתועיל האזהרה. הנביא לא מסביר מדוע החליט אדוני לאטום את אוזניו של המלך מלשמוע לעצתו. אפשר שהדבר נובע מהחטא החמור של הבאת אלוהי סעיר לירושלים ועבודתם. המידע בסחירת הגדוד הישראלי נסלחה לו לאחר ששאל האזהרת איש האלוהים, משום שהיא נעשתה בלחץ היציאה למלחמה. אולם ללקיחת אלוהי בני סעיר לא הייתה סיבה של ממש, וחטא בסדר גודל זה יכול לגרום לאדוני להשחית את המציאה. ויבעץ המציאה ומלך יהודה וישלח אל יואש בן יהואחז בן יהוא מלך ישראל לאמור. לך נתראה פנים. הלשון ויבעץ שבנוקט הכתוב היא אמצעי ספרותי המקשר את הפסוק הנוכחי עם הפסוק הקודם. מול שלושת לשונות של עצה המבליטות את דחיית עצת אדוני, מתייעץ המלך עם יועציו, וזאת כדי להבליט בהמשך שעצת אדוני היא תקום. הצירוף נתראה פנים הוא יחידאי במקרא, וכוונתו שהמציע פנה ליואש בבקשה להיפגש עמו, כדי להגיע להסדר בדרך של מסע ומתן, או אפילו לשם קריטת ברית המלווה בנישואין דיפלומטיים. וישלח יואש מלך ישראל אל המציאו מלך יהודה לאמור, הכוח אשר בלבנון שלח אל הארז אשר בלבנון, לאמור, תנה את ביתך לבני לאישה, ותעבור חיית השדה אשר בלבנון, ותרמוס את הכוח. יואש השיב על בקשת המציאה באמצעות משל עממי. במשל דומה, השם את היריב ללאג, השתמש גם יותם בן גדעון. שניהם מזכירים במשליהם את הארז אשר בלבנון, שהוא משל ודוגמה לגדולה או לתפארת, וכנגדו שניהם מזכירים שיחים קוצניים שתועלתם לאדם מפוקפקת. יותם מזכיר את האטד ויואש את הכוח. הוא המשיל עצמו לארז, משל וציור לבית המלוכה, ואת אמציה לכוח שהוא צמח קוצני וחלש. הכוח ביקש לשאת לאישה את בת הארז, במחשבה שהוא שווה בערכו לארז, אבל רק גמר לשטוח את בקשתו, וכבר נרמס בידי חיית השדה החוסה בצילו של הארז. באמצעות משל קצר וקולע, יואש המחיש להמציאה את פער הכוחות הגדול, וביקש להניעו מלהתקרב אליו תוך שימוש בלעג. אמרת, הנה הקית את אדום ונשאה לבך להכביד. יואב מפרש עבור המציע את המשל. אמרת בלבבך, הקיתי את אדום, ולבך התמלא בגאווה וביקשת להוסיף על הכבוד במלחמה נוספת. עצתי היא, אתה שווה בביתך, שב בביתך ושמור על כבודך שנחלת בניצחון על אדום. למה תתגרה ברעה ונפלת אתה ויהודה עמך? סופך יהיה כסוף הכוח אשר נרמס על ידי חיית השדה. המשל וההסבר המתלווה אליו ממחישים יפה את מגמת הסיפור להציג את קבלת העצה הרעה של שרי יהודה ואת אטימת האוזניים של אמציה לעצות הטובות שיעצו לו יריבו יואש והנביא. כנובעות שניהן מגזרת אדוני אשר אמציה מאס בעצתו. ולא שמע אמציהו כי מאלוהים היא למען תיתם ביד, כי דרשו את אלוהי אדום. אדוני סיבב את הדברים שאמציה לא ישמע לדברי הנביא ולעצת יואש, וכך תתקיים הגזרה שנגזרה עליו. במקרה זה או מקרים אחרים, עולה שאחת מדרכי האנישה של אדוני היא נטילת שיקול הדעת הנכון. כך אמר איוב, מוליך יועצים שולל ושופטים יהולל, מוליך כהנים שולל ואיתנים יסלף, מסיר שפה לנאמנים וטעם זקנים ייקח, מסיר לב ראשי העם ויתאם בתוהו לדרך, ימששו חושך ולא אור ויתאם כשיקור. לאחר שהביא המחבר את ההסבר לסירוב המציע לשמוע לדברי יואש, הוא מספר על תגובת מלך ישראל על סירוב זה, והיא הפלישה ליהודה. ויעל יואש מלך ישראל, ויתראו פנים, הוא והמציעו מלך יהודה, בבית שמש אשר ליהודה. נאמר בבית שמש אשר ליהודה, להבדילה מבית שמש אשר בישחר, ובית שמש אשר בנפתלי. יואש עלה על יהודה, לא בדרך הראשית המובילה מן השומרון דרומה, דרך בית אל, מצפה ורמה, אלא פנה לכיוון דרום מערב, לאפק, סמוך לראש העין בימינו, ומשם דרך עמק איילון לבית שמש. נראה שבחר בתוואי זה כדי לעקוף את ביצורי ממלכת יהודה בדרך הראשית שמצפון לירושלים. מכל מקום, המציע נאלץ להילחם באזור שבחר בו היריב, הוא לא הספיק להתארגן כיאות, ולכך הייתה תרומה מכרעת למפלה במערכה. וינגף יהודה לפני ישראל, וינוסו איש לאוהליו, ואת אמציהו מלך יהודה, בן יואש בן יהואחז, תפס יואש מלך ישראל בבית שמש, ויביאהו ירושלים, ויפרוץ בחומת ירושלים משער אפרים עד שער הפונה 400 אמה. פריצת חומות ירושלים היא אירוע שאין דוגמתו להוציא את הבקעת החומות על ידי מלך בבל בעת חורבן ירושלים והמקדש. ביצורי העיר היו חזקים, ובדרך כלל העדיפו הפולשים ליהודה, כמו שישק מלך מצרים, חזאל מלך ארם וסנחריב, מלך אשור, לקבל ממון ולהימנע בתמורה מלצור על העיר. העובדה שיואש פרץ את החומות, מבלי שהטיל מצור על העיר, יכולה ללמד שהמציאה בטח בניצחונו, ולכן לא צפה התקפה על העיר ולא הכין אותה למצור. העובדה שיואש הביא את המציאה כשבוי, הקלה עליו את החדירה לירושלים ללא התנגדות. על פי שם השער, הוא היה ממוקם בחומה הצפונית של ירושלים, שכן ממנו עולה הדרך צפונה להר אפרים ולממלכת ישראל. הריסת קטע רחב של 200 מטר מן החומה באזור זה, היא פעולת עונשין והרתעה, כדי למנוע מצווה יהודה לצאת שנית למלחמה. החומה הצפונית של ירושלים הייתה תמיד נקודת תורפה בהגנת העיר, בגלל שירושלים הקדומה הייתה מוקפת משלושה צדדים בגאיות, ורק מצפון הייתה עלייה מתונה על העיר ללא חציצה של גיא. וכל הזהב והכסף, את כל הכלים הנמצאים בבית האלוהים, עם עובד אדום. יואש לקח את אוצרות המקדש, עליהם היה ממונה ראש בית האב של עובד אדום, מצאצאיו של עובד אדום הלוי, את אוצרות בית המלך ואת בני התערובות, וישב שומרון. המלכים המנצחים בקרב היו רגילים לקחת מהמלכים המנוצחים את בניהם ואת שריהם כבני ערובה, כדי להבטיח שהמלכים המנוצחים לא ישובו להילחם בהם. ויחי אמציהו בן יואש מלך יהודה אחרי מות יואש בן יהואחז מלך ישראל 15 שנה. ויתר דברי אמציהו הראשונים והאחרונים הלא הינם כתובים על ספר מלכות יהודה וישראל. ומעט אשר שר, אמציהו מאחרי אדוני, והקשרו עליו קשר בירושלים, וינוס לחישה. וישלחו אחריו לחישה, וימיתוהו שם. וישאוהו על הסוסים, ויקברו אותו עם אבותיו בעיר יהודה. בדומרה לדברי יואש אביו, הכתובים מבחינים גם אצל אמציה בין דבריו הראשונים לדבריו האחרונים. הראשונים היו חיוביים, והאחרונים שליליים. התפנית חלה לאחר הניצחון על אדום, ההידרדרות לעבודה זרה. הוא בז לנביא שבא להוכיחו על כך, ותופס מדיניות שאפתנית כלפי מלכות ישראל, ומתגרה ביואש. משום שלא שמע בקול הנביא, כך הוא מסרב לשמוע בכל התבונה שבדברי המשל והחוכמה של יואש, ומכיוון שעזב את דרך התבונה, נכשל בקרב והמית אסון על עצמו ועל ממלכת יהודה כולה. גם סופו דומה לסופו של אביו. על שניהם קשרו עבדיהם קשר והרגו אותם. מסתבר שלאחר שהמציע נס ללחיש, ישב בה 15 שנה, באותו זמן המליכו אנשי יהודה את עוזיהו בנו, שהיה באותה שעה בן 16 שנה בלבד. ויקחו כל עם יהודה את עוזיהו, והוא בן 16 שנה, וימליכו אותו תחת אביו אמציהו. הוא בנה את אילות וישיביה ליהודה, אחרי שכוב המלך עם אבותיו. כיבוש אילת משתלב במסופר בפרקנו על הרחבת שלטון יהודה. במערב עד יבנה ואשדוד שבתחום פלשת, ובדרום מערב עד לאזור הנדודים של הערבים והמעונים. להרחבת גבולות זו קדמה פעילות ענפה של ארגון הצבא, ציודו ושכלול הביצורים בירושלים וביתר ערי יהודה. כיבוש אילת אפשר ליהודה שליטה על הסחר, בעיקר במוצרי יוקרה ובסמים שמקורם בדרום ערב. חיבוש שטחים נרחבים בפלשת אפשר לעוזיהו להקים גשר יבשתי בין אילת לבין נמלי הים התיכון, ואף לקיים קשרי מסחר עם הפיניקים מבלי להיזקק לדרך הים ודרך המלך. שיקול זה הוא שהניע אותו להשתלט גם על דרכי הרוחב בנגב שקישרו בין פלשת לאילת. לשם כך היקה את הערבים היושבים בגור בעל והמעונים, שהיו בעלי המונופול לסחר הבשמים והתבלינים. את מפעלי ההתפשטות והמסחר, עוזיהו ליווה בתנופת התיישבות. הוא בנה ערים חדשות בפריפריה, בנה מצודות, חצב בורות מים רבים, הושיב עיקרים וקורמים, כי אוהב אדמה היה. בדומה לאמציהו, גם הוא זוכה להערכה חיובית בתחילת ימיו כשליט, אבל סיים את מלכותו ברע. בין 16 שנה עוזיהו במלכו, ו-52 שנה מלך ביהודה, ושם אמו יחליה מן ירושלים, ויעז הישר בעיני אדוני, ככל אשר עשה אמציהו אביו. והיה לדרוש אלוהים בימי זכריהו, המבין בראות האלוהים, ובימי דורשו את אדוני הצליחו האלוהים. המחבר מציג את הנביא שפעל בימיו של עוזיהו, זכריהו, שאינו הנביא זכריה שפעל בתקופה הפרסית. ויצא וילחם בפלישתים ויפרוץ את חומת גד ואת חומת יבנה ואת חומת אשדוד, ויבנה ערים באשדוד ובפלישתים. ויעזרהו האלוהים על פלישתים ועל הערבים היושבים בגור בעל והמעונים. ויתנו העמונים מנחה לעוזיהו, וילך שמו עד לבוא מצרים, כי החזיק עד למעלה. ויבן עוזיהו מגדלים בירושלים, על שער הפינה ועל שער הגיא ועל המקצוע, ויחזקם. ויבן מגדלים במדבר ויחצוב בורות רבים, כי מקנה רב היה לו, ובשפלה ובמישור, עיקרים וחורמים, בהרים ובכרמל, כי אוהב אדמה היה. ויהי לעוזיהו חיל עושה מלחמה יוצאי צבא לגדוד, במספר פקודתם בידי יעיאל הסופר, ומעשיהו שוטר על יד חניניהו משרי המלך. כל מספר ראשי האבות לגיבורי חיל 2,600, ועל ידם חיל צבא 300,000 ו-7,500 עושי מלחמה בכוח חיל לעזור למלך על האויב. ויחן להם עוזיהו לכל הצבא, מגינים ורמחים וחובעים, ושריונות וקשתות ולאבני קלעים. ההתעצמות הצבאית בימי עוזיהו באה לידי ביטוי במבנה הצבא ובשכלול הנשק. ארגון הצבא התבסס כמו בימי קודמיו על ההשתייכות לבתי אב. החידוש בתיאור זה הוא בהזכרת שני נושאי משרות, הסופר והשוטר, שהיו אחראים כנראה לערכת מפקדים ולגיוס לצבא. תיאור צבא עוזיהו נבדל בשני עניינים חשובים מתיאורי הצבא בימי עשה, יהושפט ואמציה. לא נזכרת בו יותר ההפרדה בין החטיבות הצבאיות של יהודה ובנימין, שנראה כי הייתה חשובה עד כה. אפשר שבימי עוזיהו החל להתשתש ההבדל השבטי בין יהודה ובנימין. כמו כן, המספר הכולל של אנשי הצבא נמוך יחסית. ההתפשטות הטריטוריאלית בימי עוזיהו, שהייתה כרוכה במסעי מלחמה, חייבה לצייד את הצבא בכלי נשק מגוונים. חלקם כבר הוזכרו אצל קודמיו כמו מגינים, רמחים וקשתות, וחלקם היו חידושים, קובעי מתכת להגנת הראש, שיריונות להגנת הגוף, אבני קלעים, אבנים שהיו מטילים עם קלע לעבר המטרה. הן זמינות בטבע וקל לעצבן לצורת כדור קטן. החשבונות היו מבנים מיוחדים שהוקמו על המגדלים ועל הפינות שבחומה, כדי להקל את הירי בחיצים ואת הטלת האבנים הגדולות. ויעש בירושלים חשבונות מחשבת חושב, להיות על המגדלים ועל הפינות, לרוב הקיצים, ובאבנים גדולות, ויצא שמו עד למרחוק כי הפלי להיעזר עד כי חזק. עוזיהו, כמו רבים לפניו ואחריו, נפל בחטא הגאווה. וכחזקתו גבה ליבו עד להשחית, וימעל באדוני אלוהיו. חטא הגאווה הביא אותו לחטא העיקרי, החטא של האמונה בכוחו שלו. המפתיע הוא שגאוותו לא הובילה אותו כצפוי להשחטת המידות ולעזיבת אדוני, אלא בכיוון מפתיע הוא נכנס אל תוך היכל אדוני כדי להקטיר על מזבח הקטורת, תפקיד שהיה מותר לכהנים בלבד. ויבוא אל היכל אדוני להקטיר על מזבח הקטורת, ויבוא אחריו עזריהו הכהן, ואימו כהנים לאדוני 80 בני חיל, ויעמדו על עוזיהו המלך ויאמרו לו, לא לך עוזיהו להקטיר לאדוני, כי לכהנים בני אהרון המקודשים להקטיר. צא מן המקדש, כי מעלת, ולא לך לכבוד מאדוני אלוהים. ויזעף עוזיהו, ובידו מקטרת להקטיר, ובזעפו מן עם הכהנים, והצרעת זרחה ומצחו לפני הכהנים בבית אדוני, מעל למזבח הקטורת. ויפן אליו עזריהו כהן הראש וכל הכהנים, והנה הוא מצורע במצחו, ויבהילו משם. וגם הוא נדחף לצאת, כי נגעו אדוני. ויהי עוזיהו המלך מצורע עד יום מותו, וישב בית החופשית מצורע, כי נגזר מבית אדוני. ויותם בנו על בית המלך, שופט את עם הארץ. ויתר דברי עוזיהו הראשונים והאחרונים, כתב ישעיהו בן אמוץ הנביא. וישכב עוזיהו עם אבותיו, ויקברו אותו עם אבותיו, בשדה הקבורה אשר למלכים, כי אמרו מצורע הוא, וימלוך יותם בנו תחתיו. שלום לכם ולהשתמע.
האזנתם לתוכנית בליבי צפנתי. עורך ומגיש דני גלי. התוכנית מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, והיא משודרת כל ערב בימי ראשון עד חמישי בשעה 10:30. ניתן להאזין לתוכנית גם ברשת האינטרנט. כתובת האתר היא www.ttb.org/hebrew. אני חוזר, כתובת אתר האינטרנט היא www.ttb.org/hebrew. אתם מאזינים לכל הישועה, שידורי הרדיו של היהודים המשיחיים. אנחנו משדרים בכל ערב בשעה 10 בגלים בינוניים 1350 קילוהרץ. המעוניינים יכולים לכתוב אלינו לתא דואר 7244 ירושלים, מיקוד 91071. אני חוזר, כתובתנו כל הישועה, תא דואר 7244 ירושלים, מיקוד 91071. לילה טוב לכם, כל טוב ולהתראות.